שלום, ברוכים הבאים לסינמה סבבה, פודקאסט ביקורות קולנוע שבו מדברים בעיקר על סרטים חדשים. אני שי קיצ'אלס, מבקר הקולנוע של ישראל היום. איתי נמצא כרגיל אמיתי לעת, אבנר שביט, מבקר הקולנוע של וואלה. אהלן אבנר.
שלום שלום.
בתוכניתנו היום ספשייל אוסקרים מיוחד וחגיגי שבמסגרתו נעבור על כל הקטגוריות המרכזיות, נזכור את המועמדים, נצלול אל תוך הסטטיסטיקות והרכילויות. וכמובן גם נאמר על הזוכים רגע לפני טקס האוסקר ה-96 שהתרחש בעשירי למרץ, שזה ממש בעוד רגע, לפחות ברגע שבו הפרק הזה מוקלט. האם זו באמת תהיה השנה של כריסטופר נולן ואופנהיימר? האם לברבי יש סיכוי להפתיע? האם אמה סטון תיקח אוסקר שני? האם פול ג'יאמטי ייקח אוסקר ראשון? ומה עם המועמד הישראלי, מכתב לחזיר של טל קנטור, שמתמודד בקטגוריית סרט האנימציה הקצר? כל אלה ועוד מיד. בנוסף, לכבוד יום הולדתו ה-70 של השחקן והבמאי רון הווארד, שחל בשבוע שעבר, אבנר ואני גם נבחר את חמשת הסרטים שלו שאנחנו הכי אוהבים. סינמה סבבה, תוכנית מספר 6. יאללה, מתחילים. טקס פרסי האוסקר ה-96 התקיים בין העשירי ל-11 למרץ, שזה ממש עוד רגע, לפחות כרגע. הייתה לנו שנה חזקה, יש הרבה סרטים טובים בקטגוריות השונות, אבל זו גם שנה שלפחות כך לתחושתי אין יותר מדי מתח. נראה שרוב הקרבות הגדולים הוכרעו כבר. בכל מקרה, הסרטים שהבלטו בטקס השנה הם כמובן אופנהיימר, להיט הענק של כריסטופר נולן, שמוביל את כל המועמדים עם 13 מועמדויות, מסכנים שכאלה של יורגוס לנטימוס, מעט אחריו עם 11 מועמדויות, רוצחי פרח הירח של מרטין סקורסזה עם 10 מועמדויות, ברבי שובר הקופות העצום של גרטה גרוויג עם 8 מועמדויות, נשארים לחג של אלכסנדר פיין עם 5 מועמדויות, אזור העניין, סרט השואה של ג'ונתן גלייזר עם 5 מועמדויות גם הוא, עוד סרט עם 5 מועמדויות, אנטומיה של נפילה, של ז'וסטין טריאט הצרפתייה, שגם זכה בפרס דקל הזהב בקאן, ועוד סרט אחד אחרון עם 5 מועמדויות, הוא מעשייה אמריקאית של קורד ג'פרסון. אז קודם כל, אבנר, לפני שאנחנו נכנסים לקטגוריות עצמן, ומתחילים לעשות קצת סדר, אתה מסכים עם התחושה הזאת שהשנה, הכל קצת מרגיש כאילו שהוא הוכרע מראש?
תשמע את הדיבורים על זה שהאוסקר לא מעניין השנה, אני שומע כל שנה, בערך מה שנולדתי או מה שאני בתחום, אומרים את זה כל שנה, כל פעם. אני לא חושב שאני מסתכל אחורה, בדרך כלל לא היה מתח לפני האוסקר, ואז אם היו הפתעות, אז לא ציפינו להם, בגלל זה הם היו הפתעות. אני דווקא כן חושב שיש השנה כמה קטגוריות שיש בהן פוטנציאל לתוצאות מאוד מעניינות, למשל השחקנית הראשית, האפקטים, שיכולות להיות תוצאות היסטוריות, וגם, זאת אומרת, תמיד מתלוננים שאף אחד לא מכיר את הסרטים באוסקר, אז הנה, השנה, הסרט שהולך להיות הזוכה הגדול, הוא סרט שמכירים.
אחד הלהיטים הגדולים, נכון. זה נראית כמו השנה של כריסטופר נולן, בגדול. זה נראה לי, כאילו שאנחנו נכנסים לתוך הטקס, זאת תהיה הפתעה גדולה מאוד, אם כל דבר אחר יקרה, מאשר באמת איזשהו ערב חגיגי וגדול לכל מי שקשור לאופנהיימר. אבל בוא ניכנס, בוא נעשה קצת זום אין לקטגוריות. בוא נתחיל עם קטגוריית שחקן המשנה הטוב ביותר. יש לנו פה את סטרלינג קיי בראון ממעשייה אמריקאית, רוברט דה נירו, רוצחי פרח הירח, רוברט דאוני ג'וניור באופנהיימר, ריין גוסלינג ברבי, ומרק רפלו ממסכנים שכאלה. אבנר, תהמר.
זה, כן, פה באמת אין כל כך מה להתחכם, רוברט דאוני ג'וניור, וכמו הרבה פעמים באוסקר, זה גם סוג של פרס מפעל חיים. בוא נגיד, שחקן מאוד ותיק, מאוד מוערך, היו לו בעצם שתי קריירות, ובקריירה השנייה שלו הוא היה חלק מאחת התופעת הקולנועיות הבולטות של דורנו, שזה מארוול, וזה גם לא קטגוריה מאוד מאוד חזקה, כי אני לא חושב שהתפקיד של ריין גוסלינג בברבי נתפס כמאוד רציני, ודנירו כבר זכה במספיק פרסים, שמועמד על רוצחי פרח הירח. דאוני, השילוב של העובדה שהוא מככב, משחק, בסרט הגדול של השנה, ושהגיע זמנו לזכות באוסקר, הופכים אותו לבלתי ניתן להכנעה.
אני מסכים, אני גם יוסיף עוד משהו לסיפור של דאוני, זה גם הנרטיב של הקאמבק, וכן, דאוני ג'וניור צפוי לזכות, אני חושב שריין גוסלינג גאון בברבי, אבל אני לא הייתי נותן לו את האוסקר על זה, דנירו מסכים איתך, כבר זכה מספיק, אני כן אבל רוצה להגיד שאם לתת למישהו שחקן משנה במועמדות לשחקן משנה ממסכנים שכאלה, באופן אישי אני הייתי מחליף את מרק רפולו בווילם דפו, שהוא שחקן מדהים ואהוב שאף פעם לא זכה באוסקר, ואני חושב שהוא גם עושה עבודה הרבה יותר מרשימה ומשמעותית במסכנים שכאלה ממרק רפולו, וגם מישהו שחסר לי בקטגוריה הזאת זה דומיניק ססה, הצעיר והמוכשר, בסרטו הראשון, תפקידו הראשון, בנשארים לחג, אני חושב שהוא היה ראוי למועמדות.
כן, זה, אני מסכים איתך, שהוא לא היה לו שום ניסיון לפני התפקיד הזה, גילו אותו בפנימיה, מהסוג שמתארים בסרט, הוא גם מגיע מרקע סוציו-אקונומי נמוך, הוא שם על מלגה, אבל אני לא דואג לו מהבחינה הזאת שנראה לי ש...
עוד נפגוש אותו בהמשך.
כן, וגם לא נראה לי שרע לו בחיים כרגע.
אוקיי, שחקן משנה עשינו, שחקנית משנה. אמילי בלנט באופנהיימר, דניאל ברוקס, הצבע הארגמן, אמריקה פררה על תפקידה בברבי, ג'ודי פוסטר בניאד, ודיווין ג'וי רנדולף מנשארים לחג. מה אתה אומר על הקטגוריה הזאת, אבנר? הפייבוריטית פה, אם אני לא טועה, היא דיווין ג'וי רנדולף, כבר זכתה בכמה פרסים, לשם נושבת הרוח, כך נראה.
כן, לא, היא אחת הפייבוריטיות הכי ברורות, זה גם יהיה הפרס היחיד לסרט הזה, למרבה הצער. אם להיות ציני, האקדמיה מאוד אוהבת לתת לשחקניות שחורות, אוסקר על שחקנית משנה, מצד אחד מסמנים וי על התקינות הפוליטית, מצד אחר, לא נותנים פרס חשוב מדי, אני אומר את זה כמובן בציניות, אבל מה לעשות, זאת עובדה. האקדמיה אוהבת לשמור את המיעוטים בקטגוריות שהן יותר בעלי תאנה. ג'ניפר הדסון ב-2006, אחרי זה מוניק ב-2009, אוקטנסר ב-2011, לופיטה ניונגו ב-2013, ואולה דייביס ב-2016. והיה לנו גם את רג'ינה קינג ב-2018, ואריאנה דבוז לפני שנה, סיפור הפרברים, סליחה לפני שנתיים, אז עכשיו גם רנדולף תצטרף. זה לא קטגוריה תחרותית במיוחד, כי אופנהיימר, המקום שהוא נופל בו זה נשים, כי הדמויות של הנשים בו מגוחכות, צבע ארגמן זה סרט ש...
ראית אותו לא בסוף?
לא ראיתי אותו, אבל זה סרט שלא זכה, זאת אומרת שהרבה לא ראו, נייד, זה בטח אחד הסרטים הכי פחות מוכרים, מניח שפוסטר קיבלה את המועמדות כי היא פוסטר. בעיניי דווקא המועמדת הכי טובה פה זה אמריקה פררה, לדעתי היא אולי הדבר הכי טוב בברבי, והיה יכול להיות נחמד לתת את הפרס, אבל שוב זה לא רלוונטי או ריאלי. יש לנו פה בכלל בקטגוריית המשנה, שזה קטגוריות הראשונות, אפשר לעבור הלאה, זה מאוד ברור מה...
אתה אומר זה נעול. אני אהבתי את דיווין ג'וי רנדולף בנשארים לחג, נשמח כשתזכה. מי שמאוד חסרה לי בקטגוריה הזאת, הזכרת את זה שזה לא קטגוריה תחרותית, לא קטגוריה חזקה או מרשימה במיוחד השנה, מי שחסרה לי פה מאוד וגם לדעתי הייתה יכולה בקלות לנצח את הקטגוריה הזאת, כי היא באמת בליגה אחרת, היא ג'וליאן מור, שלדעתי עשתה את אחד התפקידים הכי טובים שלה בשנים האחרונות במי דיסמבר של טוד היינס, שזה באופן כללי, אני חושב, סרט שהתעלמו ממנו השנה במועמדויות. אני באמת חושב שג'וליאן מור שם נהדרת, ובטוח הגיע למקום בחמישייה הזאת. עוד שיתוף פעולה עם טוד היינס, אני חושב שזה אחד השיתופי פעולה המעניינים שלהם. בכל מקרה, זו קטגוריית שחקנית המשנה. בוא נעבור כעת לתסריט המקורי. קטגוריה מאוד מעניינת השנה, אנטומיה של נפילה, ג'וסטין טריאט וארתור הררי כתבו את התסריט, נשארים לחג, דיוויד המינגסון כתב, מאסטרו, ברדלי קופר, שגם ביים כתב את התסריט יחד עם ג'וש סינגר, מי דסמבר, הצצה ליחסים בעברית, של סמי בירץ' ואלכס מקניק, ופאסט לייבס, חיים שלמים, סלין סונג בימה את התסריט שהיא בעצמה כתבה.
מעניין שלעתי לכולם פה זה מועמדות ראשונה לאוסקר, ולעתי להרבה מהם זה התסריט הראשון שהם כתבו, אולי ג'וס סינגר יותר מנוסה, אבל חוץ ממנו גם ברדי קופר הוא די חדש בתחום הזה של יצירה, אז ממש כולם פה דם חדש. התורה מאוד טובה, אני חושב חמישה תסריטים מצוינים, כאילו אני לא אישית משתגע על כל אחד מהם, אבל זה עדיין קטגוריה איכותית.
אנטומיה של נפילה קצת מפתיע שהוא הצליח להיכנס לקטגוריה הזאת, לא? בדרך כלל סרטים זרים, כן. בקטגוריה של הסרטים הזרים, אולי מאז שגם הקטגוריה של הסרט הטוב ביותר הורחבה ל10 סרטים, אז גם אולי לשם הסרט הזר הגדול של השנה, אבל בתסריט זה לא קורה יותר מדי, נכון?
אם טריה והררי עסקו, וכנראה שהם עסקו, זאת תהיה בסך הכל הפעם הרביעית שצרפתים זוכים בקטגוריית התסריט המקורי, אז כן, זה מאוד נדיר, ותשמע, מה שקורה עם הסרט הזה, הוא זכה אמנם בדקל הזהב בכאן, הוא לא נחשב בזמנו למועמד לאוסקר בשום צורה, אבל בשבועות האחרונים הוא תפס תאוצה מטאורית בארצות הברית, גם בטקסי הפרסים, גם ברשתות, הוא מועמד גם בהרבה קטגוריות אחרות, צריך להגיד, פה הוא כנראה גם עסקה, מעניין לציין שטריה והררי הם בני זוג, הררי הוא גם יהודי.
משלנו.
כן, אבל כמו הרבה יהודים, הוא מאוד...
הוא פחות אוהב אותנו, אבל...
אני נגיד הייתי בטקס בגלובוס הזה בצרפת, אז הוא עמד על הבמה ואמר שהוא מזועזע ממה שקורה בעזה, וכשצעקו לו מה עם בני הערובה, מה עם החטופים הישראלים, אז הוא אמר, אני גם מזועזע מזה, אבל האחריות הפוליטית היא על ישראל. לחתם על עצומה, להפסיק את במרכאות הטבח בעזה. בפעמיים שזה יכול לקרות בטקס, זאת אומרת, שני המועמדים המובילים להגיד משהו על עזה, זה שני יהודים. הררי וגלייזר, שיזכה באוסקר הבינלאומי. אנטומיה של נפילה, התסריט הוא התעלות, כן? סליחה על משחק המילים, אבל נגיד את זה בצורה פשוטה.
תסריט מצוין. כן, אני חושב שהוא הפייבוריט. לזכייה, אני גם מהמר כמוך שהוא יזכה, הוא כבר זכה בגלובוס הזהב, הוא זכה בבפטה, ואני חושב שהוא יזכה גם באוסקר, נקווה שהררי לא יעשה בושות. בוא נעבור לקטגוריה הבאה, תסריט מעובד, מעשייה אמריקאית, קור ג'פרסון, שהוא גם הבמאי של הסרט, ברבי, גרטה גרוויג ונועה באומבך, בן זוגה, אופנהיימר, תסריט של כריסטופר נולן, מסכנים שכאלה, תסריט של טוני מקנמרה, שכבר גם עבד עם יוגוס לנטימוס בסרט הקודם שלו המועדפת, ואזור העניין, תסריט של ג'ונתן גלייזר, הוא גם ביים את אזור העניין, זה מבוסס על ספר של מרטין אמיס. אבנר, מי אתה מאמר שיזכה בקטגוריה של התסריט המעובד?
תגיד, אחת הקטגוריות הכי צמודות, אני מסתכל נגיד בגולד דרבי, שזה אחד האתרים המובילים, המעשייה האמריקאית מקום ראשון, אופנהיימר מתחתיו, והפער ביניהם הוא 400 קולות, זה נשמע הרבה, שתבינו שנגיד בקטגוריות האחרות, הפער הוא 6,000 קולות, אז זה מאוד מאוד צמוד. אני חושב שהאופנהיימר לא יזכה, אז אני מתחיל איתו כדי להגיד שזה קצת מצחיק, כי אם זה סרט הכי טוב, והבימוי הכי טוב, והעריכה הכי טובה, והמשחק הכי טוב, אז לא הגיוני שגם היה לו תסריט טוב,
לא יודע, אם נדבר בכנות, אני חושב שהפייבוריט פה, מעשייה אמריקאית, הוא התסריט הכי חלש בתוך החמישייה. האימור שלי הוא שאופנהיימר ייקח, זה גם הסרט שהכי הייתי רוצה שהוא ייקח, אני חושב שהכי מגיע לו בתוך הקונטקסט של הטקס הזה, אבל גם מסכנים שכאלה, גם אזור העניין, הם בטוח בליגה אחרת ממעשייה אמריקאית, אבל מעשייה אמריקאית הוא באמת הפייבוריט, קטגוריה צפופה, קטגוריה איכותית,
וגם אני חושב שזה תסריט טוב, וזה גם תסריט שמדבר על התעשייה, זה אף פעם לא מזיק, וגם יהיה את המחשבה שאופנהיימר כבר זוכה במספיק, אבל זה עדיין מאוד מאוד צמוד. אני אגב באמת הייתי נותן לברבי, שאגב הולך להסתפק כנראה רק באוסקר לשיר, שזה קצת נראה לי...
אנטי קליימקס. תשמע, אולי כן. זה גם קצת תזכורת, שבאמת האוסקרים זה האוסקרים.
תשמע, אנשים שוכחים שסטיבן ספילברג ביים 3 פעמים את הסרט הכי מצליח אי פעם, ותחה את מלטעות, ואז את איטי שעקף אותו, ואז את פארק היורה שעקף את איטי, והוא לא קיבל אוסקר על אף אחד מהם. הוא קיבל את האוסקר על שינדלר, ואז קיבל על טורי הריין, אז לעשות את הסרט הכי מצליח שהשנה, או את הסרט הכי מצליח אי פעם, אף פעם לא היה, אף פעם לא הבטיח לך פעם.
לא, מועמדות נראה לי זה, 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 זה בהחלט, זה לא מעט.
אנחנו מאמרים פה על מעשייה אמריקאית.
כן, אתה מאמר מעשייה אמריקאית, אני יאמר פה על אופנהיימר. נכון, הכל, אז אני טועה, ברור שמעשייה אמריקאית יזכה, אבל נו, אני לא יכול לבחור סרט ש... כאילו, במקרה הזה אני חושב שלאופנהיימר מגיע יותר. ואנחנו עוברים עכשיו לקטגוריית סרט האנימציה, באורך מלא. יש לנו את הנער והאנפה של היאו מיאזאקי, גאון האנימציה היפני, אלמנטלי של אולפני פיקסאר, נימונה, סרט שנטפליקס הפיקו, חלום של רובוט של הבמאי פבלו ברגר, דיברנו עליו בפרק שעבר, שנינו אהבנו אותו, וספיידרמן ברחבי מימד העכביש, ככה קוראים לזה, מעבר למימד העכביש, ברחבי מימד העכביש 2, ספיידרמן משלים את הרשימה. הספיידרמן יש לו, הוא הפייבוריט לזכייה בקטגוריה הזאת, מיאזאקי מזנב בו, זו התחושה שאני קיבלתי. אבנר, איך אתה רואה את פני הדברים?
אני מופתע שמיאזאקי באימורים לא מוביל, ושספיידרמן מוביל אליו בפער די בטוח.
גם אני מופתע, כי גם ספיידרמן, מימד העכביש אחד, גם זכה, נכון?
נכון.
אז כאילו, מה בוער לכם לתת לו כבר עוד אחד? כאילו, גם השני הוא המשך של הראשון, הוא לא פורץ דרך, הוא לא כאילו מחדש איזה משהו, מה... מוזר לי שמימד העכביש שוב פייבורית, אבל לא יודע, זכייה של מיאזאקי תהיה יותר דרמטית ומרגשת, לא?
כן, כן, על סרטו האחרון. הוא היה צריך להגיש שזה חד בשמי את סרטו האחרון, ושלא התחילו כל מיני שצרות סוכרות.
תראה, גם אם הוא לא יכריז את זה, אתה יודע, הוא כבר, מה, הוא בן 80? כמעט בן 80, בן 80, לוקח כל כך הרבה זמן לעשות כל סרט. זו ההזדמנות, נראה לי שזה הרגע לעשות את זה. אני אאמר עליו, אני אאמר על מיאזאקי באנימציה, אני תפסתי אומץ, גם אתה?
גם אני גם אסביר למה אני מאמר על מיאזאקי, וזה מאותה סיבה שאני מאמר על אנטומיה של נפילה בתסריט, ואולי גם עוד איזה אימור בהמשך. האקדמיה נהייתה בינלאומית יותר, שנים האחרונות, פעם זה כמעט כל המצביעים היו אמריקאים, עכשיו יש הרבה מצביעים לא אמריקאים, לא יודעים כמה בדיוק, אבל הרבה יותר מפעם.
מרגישים את זה במועמדויות בשנים האחרונות, אני חושב שמתחילים להרגיש, נכון?
זה סרט בינלאומי במרכאות, מועמד לסרט הטוב ביותר, זה כבר נהיה מובן מאליו. פעם זה היה כמו שלג באוגוסט, עכשיו זה קורה די הרבה. הבעיה היחידה שלי, שאני לא חושב שזה סרט כל כך טוב, אבל עדיין אני מאמר עליו, גם כשוב, לא נראה שספיידרמן הוא מועמד כל כך חזק. אגב, אני בקטגוריה הזאת, אני חושב שאלמנטלי סרט לא מוערך דיו, וכפי שאמרתי שפעם שעברה, חלומות של רובוט זה הפיבורית שלי, אבל התחרות היא בין ספיידרמן למיאזאקי.
כן, תכלס, אם ספיידרמן, כאילו אם מיאזאקי לא לוקח, אני גם מעדיף את חלום של רובוט על פני מימד העכבי 2, בוא נחכה ונראה. האימור של שנינו אבל בכל מקרה מיאזאקי.
כן.
אוקיי, אנחנו מגיעים לקטגוריה הכי ישראלית בטקס השנה, זו קטגוריית סרט האנימציה הקצר, סרטה של טל קנטור, הבמאית הישראלית, מתמודד כאן בקטגוריה הזאת, קוראים לסרט מכתב לחזיר, יחד איתו מתמודדים עוד 4 סרטים, 95 Senses, Our Uniform, סרט שאני לא יודע אם אני אצליח לבטא את השם שלו, שנקרא פקידרמה, וסרט... עם שם שאולי שמע לכם מיד מוכר, ואולי גם בגלל זה הוא ימשוך את תשומת ליבם של המצביעים ויזכה בסופו של דבר בקטגוריה הזאת. War is over, inspired by the music of John and Yoko, שהכוונה כמובן את ג'ון לנון ויוקו אונו, משלים את הקטגוריה הזאת. אבל לא יודע, אני באופן אישי הולך לאמר על מכתב לחזיר.
כן, אני זוכר שכתבת תחזית אוסקר בפעם האחרונה, לא, בפעם לפני האחרונה שישראל הייתה מועמדת בסרט עלילתי, ואמרת על אג'מי, וכתבת, תנו לבחורה לחלום. למרות שאז אג'מי ממש לא היה פייבורית. תראה, ראיתי את כל החמישה, בקולנוע, הרי לפעמים מקרינים באופן מסחרי את המקבצים של הקצרים. אני חושב שמכתב לחזיר הוא הסרט הכי טוב בפער, אבל זה דווקא בעוכריו, כי הוא סרט מורכב, לא בהכרח קל להבין אותו, שזה מפגש עם שורד שואה, שסיפר על מי שהציל את חייו בזמן השואה, שהוא לא אחר מאשר חזיר, חיית מאה ביהדות. אבל תראה, לא, אני לא בטוח שכל הצופים יודעים את זה או מבינים את זה, ואז הם מבינים את כל השכבות שיש בסרט. וגם נגיד שהסרט עוסק בהשלכות של המפגש הזה, ובטראומה ובפוסט-טראומה, וזה סרט מורכב. לעומת זאת, War is Over, סרט כל כך פשטני, זה בעצם סוג של קליפ, וזה התחיל כקליפ, הרי מי שהפיק את הסרט זה שון לנון, הבן של ג'ון ויוקו, שעם כל הכבוד לו, רוב הפרסום שלו ורוב הסטטוס הציבורי שלו זה לשמר את המורשת של אבא שלו, ופנו אליו לעשות קליפ לכבוד, אני חושב, 50 שנה לשיר, ואז הוא אמר, בוא נעשה משהו יותר, אז הוא עושה סרט אנימציה, אבל הסרט הזה נראה כמו קליפ, בניגוד למכתב לחזיר, שהוא פתוח לפרשניות, פה זה פשוט סרט שכמו ג'ון לנון עצמו, נאיבי ופשטני, שאומר שהמלחמה תסתיים אם נרצה בכך.
אני לא ראיתי את כל הסרטים בקטגוריה הזאת, ראיתי את מכתב לחזיר, אהבתי אותו מאוד, ואני מחזיק לו אצבעות, מאמר עליו, ומאוד רוצה שהוא יזכה, זה יהיה מאוד משמח ונחמד.
כן. הבמאי של War is Over, נגיד גם, הוא עבד בפיקסר, ביים בפיקסר, או עבד במחלקת האנימציה של פיקסר, אז יש לו קשרים. בהוליווד, מן הסתם, פיקסר הרי, אני חושב, מובילים בפער ניכר בכמות הזכיות בקטגוריות האנימציה, זה גם לא מזיק. אני בטוח שיש אנשים שמצביעים בלי שהם באמת ראו את הכל. בקיצור, אי אפשר להיפטר מג'ון לנון. או בכלל מהביטלס.
אני מקווה שטל קנטור והחזיר שלה יפתיעו אותו, אבל נחכה ונראה.
היו בעבר שני ישראלים שזכו באוסקר. משה מזרחי, וזה היה סרט צרפתי, וגיא נתיב, וזה היה סרט שצולם באמריקה, באנגלית. מכתב החזיר זה סרט ישראלי, בעברית. אז זה בעצם יהיה פעם ראשונה שסרט ישראלי זוכה באוסקר. אומנם בקטגוריה קצרה, אבל עדיין, זה יהיה הישג היסטורי. הדלת כבר נפתחה לה, הכישרון שלה הוא יוצא דופן ברמה בינלאומית, זה היה ברור עוד בסרט הראשון שלה, במילים אחרות לפני עשור, הדלת כבר נפתחה לה, ומעבר זה דעתי עדיף לה לא לזכות, כדי לא להיות כרגע בפרופיל גבוה, היא מובילה בהרבה מן האימורים, היא כן פייבוריטית, שוב, אני מאמר על הסרט של משפחת לנון המאוסה.
יפה. אז אנחנו עוברים עכשיו אל הקטגוריה התיעודית, סרטים תיעודיים באורך מלא. אלה הסרטים שמתמודדים, Bobby Wine, The People's President, The Eternal Memory, זיכרון נצחי, שהוקרן לאחרונה בבתי הקולנוע בישראל, Four Daughters, To Kill a Tiger, והפייבורית, אני חושב הדי ברור, 20 יום במריופול, שמתעד את תחילת הפלישה הרוסית לאוקראינה. אבנר, על מי אתה מאמר?
פה זה אחד המרוצים הכי נעולים, זה מגבר, מריופול. אז יהיה פעם שנייה שסרט על המצב בברית המועצות לשעבר זוכה באוסקר, וכנראה גם בפעם האחרונה לאיזה זמן, כי שנה הבאה אני מניח שזוכה יהיה סרט על עזה. זה סרט חזק, אבל אני מניח שבסרט חשוב, מה שנקרא, אני מניח שהרבה אנשים יצביעו לו בלי לראות אותו, פשוט בגלל התחושה שזה הסרט שצריך לזכות.
זה הסרט הנכון השנה.
כן, אבל תשמע, ארבע בנות זה הסרט הכי מוערך, וגם לא מזיק לו כרגע שבימה אותו אישה מוסלמית. יש פה סיכוי להפתעה, גם בגלל שהאימורים על הקטגוריה הזאת באים מאנשים, זאת אומרת, אנשים כשהמאמרים הרי מתייחסים לקטגוריות האלה קצת כלאחר יד, הם לא משקיעים יותר מדי תשומת לב באימורים, ולכן יכולה להתחולל פה הפתעה שלא צפו אותה. אתה גם מאמר על מריו פול, אני מניח.
אני מאמר, כי באמת כמו שאמרת, יש תחושה שזו, שהשנה זה מה שצריך לבחור, זה הנושא שצריך להבליט אותו. האם אנחנו מוכנים לעבור לקטגוריה הבאה?
כן, שהיא, מה היא בעצם?
כן, אנחנו מוצאים את עצמנו בקטגוריית הסרט הזר, ושם מתחרים ביניהם איו קפיטנו, סרט של מתאו גרונה האיטלקי, ימים מושלמים, סרט יפני של במאי גרמני, וים ונדרס, Society of the Snow, מספרד, The Teacher's Lounge מגרמניה, ואזור העניין, סרטו של ג'ונתן גלייזר, סרט דובר גרמנית. אני חושב שיש לנו פה מועמד ברור, אזור העניין, גם פרץ לקטגוריות אחרות, שאני לא יודע אם הוא יזכה בהם, אבל בקטגוריית הסרט הזר, אני חושב שזה די מובטח לו, אתה לא חושב?
שמע, סרטי שואה בקטגוריה הזאת זה אימור די בטוח. היה לנו רק בשנים האחרונות את הבן של שאול, למשל, שזכה מטעם הונגריה.
סרט שואה זה, כמובן... תמיד, זה תמיד כן. סחורה טובה לאוסקר, זה בטוח.
כן, בדיוק 30 שנה אחרי האוסקר של שינדלר, שאגב ספילברג, אמר שאזור העניין הוא הסרט השואה הכי טוב, מאז הסרט שלו.
מאז הסרט כן. שלו, כן. מאוד אהבתי איך, כן. איך שהוא עשה את זה.
הוא באמת גם חושב שזה סרט השואה הכי טוב אי פעם.
תשמע, מותר לא להסכים איתו, זה בסדר, כל אחד זכאי לדעות שלו, ואני מכבד את זה. אזור העניין, סרט שואה, יש לומר, יוצא מן הכלל, לא עוד סרט שואה, בוא נאמר, באמת משהו מעבר לזה, אני חושב שפעם בעשר שנים אנחנו מקבלים איזשהו סרט שמצליח לקחת את הנושא הזה למקום שעוד לא היינו בו, אני חושב שזה הסרט הזה במקרה הזה, ג'ונתן גלייזר, פעם בעשר שנים הוא מוציא סרט, עובד מאוד מאוד לאט, פרפקציוניסט, קפדן, לא יודע בדיוק מה הסיפור, אבל כל סרט שלו הוא גם שונה לגמרי מהסרט הקודם, ואני לא חושב שהוא עדיין עשה סרט רע. עוד נדבר על הסרט הזה, אני מאמין, אזור כן. העניין.
בין איזה סרט בנאלי מאוד, אבל עוד נדבר על זה, אני רק רוצה להגיד משהו לגבי הסרט באוסקר. א', הסרט של השלם מסוים אפילו דיברו עליו כמועמד לזכות באוסקר הסרט הטוב ביותר. זאת אומרת, הוא באמת סרט חזק מאוד, מבחינת הערכה שיש כלפיו. דבר שני, זה קצת מצחיק, שבריטניה תזכה בפרס הסרט הבינלאומי, שעד לא מזמן קראו לו הסרט בשפה זרה.
נכון.
אבל שוב, זה הולך לפי השפה של הסרט, ופה שלחו סרט בגרמנית. קצת מראה את הגיחוך, למה לך צריך את הקטגוריה הזאת? זאת אומרת, הקטגוריה הזאת, כבר שנים מדברים על זה שאין בה, למה בכלל סרטים שהם בשפה שהיא לא אנגלית צריכים להיות בקטגוריה נפרדת?
אני חושב שזה סוג של, זה סוג של לייבל איכות של האוסקרים. פה בעצם מספחים גם את יתר העולם לחגיגה. אין במאי, לדעתי, בעולם שגם הבמאים הכי ארטיסטים ופלצנים ויומרנים, אני חושב שכל אחד, in the back of his mind, האוסקר זה ה-validation האולטימטיבי והפסגה המקצועית האולטימטיבית, כמה שאנשים יצחקו על זה ויזלזלו בזה, בסופו של דבר כולם רוצים לקבל את הכבוד של האוסקר, ואני אוהב את זה שדווקא יש פה עוד איזה אפשרות לתת כבוד וגם חשיפה, בוא לא נשכח שרבים מהסרטים האלה אף אחד לא יודע על קיומם, אלמלא היו זוכים למועמדות לאוסקר, אז דווקא נחמד.
ישראל עדיין סיינית שלילית בקטגוריה הזאת, הכי הרבה מועמדויות בלי עסקות. בוא נגיד, יש לי תחושה שזה לא...
זה לא ישתנה בזמן הקרוב? לא יודע, אני אופטימי. אני אופטימי.
טוב,
אנחנו הולכים ומתקרבים לקטגוריות הגדולות של הבמאי, השחקן, השחקנית והסרט, אבל לפני זה בוא רגע נתקתק את הקטגוריות שאנחנו לא ניכנס להם ככה לעומק, נעשה סיבוב מהיר ונתחיל עם קטגוריית האפקטים.
כן, אז פה יש תחרות מעניינת, הנה, רצית תחרות צמודה, קיבלת.
מי המועמדים? ספר לנו.
אז המועמדים הם, קודם כל זה קטגוריה שיש פה אירוניה, כי זה אחת הקטגוריות כאילו הפחות יוקרתיות, אבל בדרך כלל יש בה את הסרטים שיותר מוכרים לקהל הרחב. שומרי גלקסיה 3, משימה בלתי אפשרית החדש, נפוליון, משום מה, היוצר וגודזילה מינוס אחד, שזה היחיד מהארבעה האלה שלא הופץ בישראל. ראיתי אותו סרט מצוין, שבתקציב של 15 מיליון, סרט יפני, שבתקציב של 15 מיליון דולר, שזה תקציב האיפור של אופנהיימר, יצטרך לייצר כמה מהאפקטים הטובים של השנים האחרונות, והוא בתחרות ראש מול ראש מול היוצר שלא ראיתי אגב.
גודזילה נראה לי קצת כמו שנה שעברה לנו את הסרט הטוליוודי RRR, כזכור, כן. שהיה מין להיט העונה, אני חושב שגודזילה מינוס אחד הוא הלהיט של העונה הזאת, זה מין בלוקבאסטר זר שפולש להוליווד. היוצרים של גודזילה מינוס אחד מסתובבים בשבועות האחרונים בהוליווד, מתחככים בכל הגיבורים שלהם, הזכרת מקודם את ספילברג, יש תמונה שלהם עם ספילברג, מתחבקים, נותנים לו בובה של גודזילה, לדעתי זה עשוי להשתלם להם, אני חושב שהם סיפור האנדרדוג, אחד מסיפורי האנדרדוג היפים של האוסקרים השנה, אני מת לראות הסרט, עוד לא ראיתי אותו, אבל הבנתי שהוא באמת מדהים, ואני גם יאמר עליו, אני חושב שזה באמת יכול כן. להיות סיפור יפה.
משהו חשוב, ככל ידוע לי זאת תהיה פעם ראשונה, שסרט לא אמריקאי זוכה בקטגוריה הזאת. הקטגוריה שזכו בה בשנים עברו אבטאר, חולית, בלייד ראנר, אינטרסטלר, שודי הקריבים, קינג קונג, ספיידרמן, כל סרטי שר הטבעות.
זה פרס, זה מטריקס, פרס, זה פרס לכאורה פחות חשוב, אבל תכלס הוא מאוד חשוב.
הכי חשוב, מה זה?
לא, לא, זה סוג של badge of honor, באמת, בתוך תעשייה שיותר ויותר מתבססת בדיוק על זה, אז זה אומר הרבה מאוד לזכות באוסקר של האפקטים. אמרנו סיבוב מהיר, אבנר, אנחנו...
לא, חשוב, חשוב. כן, כן. זה שהוא קצת משלים את אופנהיימר, כי הרי באופנהיימר מדברים על הפצצה מכל הכיוונים, רק לא מראים מה קרה בצד היפני, ופה מראים את איך הפצצה השפיעה על יפן. זה צירוף מקרים מעניין שהוא זוכה יחד עם אופנהיימר.
כן, okay. אני מחכה לראות אותו. אנחנו עוברים, להזכירך, סיבוב מהיר, אנחנו עוברים כרגע okay. לקטגוריית האיפור ועיצוב השיער. רצית שנתעכב על הקטגוריה הזאת, בגלל שישנו גם כאן סרט במרכאות ישראלי, גולדה של גיא נתיב, okay. מועמד בזכות האיפור והשיער המרשים ששמו להלן מירן, כדי שתהיה דומה לגולדה. מול סרטו של גיא נתיב יש את מאסטרו, אופנהיימר, מסכנים שכאלה ו-Society of the Snow. אני לא חושב שהסרט של גיא נתיב יזכה, גולדה נראה לי יישאר בידיים ריקות.
כן.
זה אולי האוסקר היחיד, היחיד של מאסטרו, נראה לי.
כן, כן, וגם על איפור של אייקון יהודי. אז בעצם הפרס לאף היהודי הטוב ביותר.
כן, גם על האף הזה דובר לא מעט. אנחנו נעבור לקטגוריית הצילום. אני חושב שהמועמד המוביל גם כאן הוא אופנהיימר, הויטה ון הויט, הויטם.
הויטה ון הויטמה?
נו, איך מבטאים את השם שלו?
אין מושג, תגיד, הויטה ון הויטמה, רק שהוא ניתה. הויטמה.
מישהו יכול לדעתך להפתיע אותו, לגנוב לו את הפסלון, אבנר?
לא, זה אולי הקטגוריה הכי פחות תחרותית.
אוקיי, אני אזכור שאמרת את זה.
לא, אין פה שאלה בכלל. זה יהיה האוסקר הראשון שלו, של ון הויטמה, שהוא אחד הצלמים, אני חושב, הוא הולנדי, אבל הוא הפך לאחד הצלמים הכי בולטים בהוליווד בדורנו. בכל מקרה, פה אין קטגוריה יותר בטוחה מהצילום.
אוקיי, אני אזכור שאמרת את זה. אנחנו עוברים לקטגוריית העריכה. גם כאן...
בעצם יש קטגוריה יותר, כן, אופנהיימר, לא, זה הקטגוריה הכי נעולה.
מעריכה?
אופנהיימר
100%. אוקיי, אני הייתי שמח לראות את העורכת הוותיקה של סקורסזה, תלמה שונמייקר זוכה שוב, אבל זה כנראה לא יקרה, אופנהיימר נראה כמו הימור בטוח.
כן, אגב גם עריכה, גם באופנהיימר, זה אישה שערכה, ג'ניפר ליים, אז תהיה אחת מהנשים היחידות שעסקו בפרס מחוץ לקטגוריית המשחק. מה עכשיו אנחנו? עיצוב הפקה?
אנחנו, לא, עיצוב הפקה החלטנו לוותר, אנחנו עכשיו ב-Original Score, מוזיקה.
גם
כאן אנחנו נלך עם אופנהיימר, אני מאוד אהבתי גם את הפסקול של רובי רוברטסון ברוצחי פרח הירח שהוא מועמד, וגם את המוזיקה של לירסקין פנדריקס במסכנים שכאלה. מומלץ בכל מקרה, אם יוצא לכם להקשיב לאלבומים של הפסי קול, מאוד מאוד מומלצים. וגם לודוויג גורנסון, אופנהיימר, נראה לי המוזיקה היא חלק בלתי נפרד מהחוויה, כמו שהעריכה והצילום, כל החבילה, אופנהיימר, all the way. אנחנו ממשיכים לקטגוריית השיר המקורי.
כן, ברבי.
ברבי, אתה חושב שזה היה הרגע שלו תשיין?
כן, זה היה פרס היחיד שלו.
פרס ניחומים לברבי.
עדיף כבר לא לזכות מאשר לזכות.
אבל תגיד לי, אבנר, יש שני שירים מתוך ברבי שמועמדים. הלא כך?
נראה לי בילי אייליש.
כולם אוהבים את בילי אייליש?
כן, אבל צריך להגיד, הוא גם פבורית בעיצוב התלבושות ועיצוב ההפקה, שבשתי הקטגוריות האלה הוא מתחרה ראש בראש, מול מסכנים שכאלה, שזה מצחיק, כי זה סרטים, זה כבר אמרו לו פעם שזה בעצם ברבי ומסכנים שכאלה, זה אותו סרט.
בני דודים חורגים. בקטגוריית השיר המקורי, ברבי למעשה מתחרה נגד עצמו, יש שיר אחד שמבצעת בילי אייליש, יש כמובן את השיר שיבצע גם בטקס ריין גסלינג, I'm Just Ken. אני מאוד מאוד כועס שג'ק בלק לא נמצא כאן עם השיר של פיצ'ז, בהחלט היה צריך להיות מועמד, וזה ממש ממש לא בסדר.
ברבי בסוף יכול לצאת עם שלושה פרסים, עיצוב הפקה, עיצוב תלבושות, שיר, זה יותר מכל סרט אחר חוץ מאופנהיימר. לא הפרסים הכי חשובים או הכי יוקרתיים,
אבל עדיין אפשר לכתוב על הפוסטר לנצח winner of 3 Academy Awards.
נכון. במילה על הסאונד, אופנהיימר מוביל, אבל אזור העניין שיש לו, אני חושב, את אחת עבודות הסאונד הכי מעניינות שראינו אולי אי פעם, מזנב מאחורה ומתחזק, ואני מאמר כאן, רצית הפתעה, רצית תחרות, רצית סנסציות, אני מאמר כאן על אזור העניין, ואומר שיהיה לו שני אוסקרים בטקס.
אז כן, גם אני מעוניין להמר על אזור העניין, אני כבר חש שאתה לא מאוד התלהבת מהסרט עצמו, אבל אני כן רוצה באמת כמובן להתחבר למה שאמרת, עבודת הסאונד באזור העניין בהחלט ראויה לאוסקר, ובאמת אם יש קטגוריה שאופנהיימר לא יקבל את מה שהוא חושב שהוא הולך לקבל ואת מה שמגיע לו, אולי אזור העניין יוכל באמת לעשות את זה ולקחת לו את האוסקר בקטגוריה הזאת. טוב, אבנר, אני חושב שהגענו כעת לחלק הבאמת הטוב, ה-good stuff, ואנחנו נתחיל עם השחקנית הטובה ביותר. אנט בנינג מועמדת עבור נייד, לילי גלדסטון מועמדת עבור רוצחי פרח הירח, סנדרה הולר, אנטומיה של נפילה, קארי מליגן, מאסטרו, ואמה סטון, הפייבוריטית שלי יש לומר, מועמדת עבור מסכנים שכאלה. מה אתה חושב? מה האימור שלך?
טוב, זה הקטגוריה הכי מותחת, כי יש בה את התחרות הכי פתוחה והכי מעניינת, וגם מי שלא תזכה יהיה פה משהו מעניין. אם לילי גלדסטון זוכה, היא הילידה האמריקאית הראשונה שזוכה בפרס השחקנית. אמה סטון, אם היא תזכה, היא תצטרף לרשימה מצומצמת של שחקניות שזכו בשני אוסקרים בקטגוריית השחקנית הראשית.
וגם תוך זמן די קצר.
וגם בגיל די צעיר.
מדהים, מדהים.
היא בת 35. אם סנדרה הולר תזכה, היא תהיה שחקנית הגרמניה השנייה שזוכה בפרס, אחרי לואיז ריינר, שזכתה בו לפני הרבה הרבה שנים. אם סנדרה הולר היא גם לדעתי ממזרח גרמניה, אז היא תהיה מזרח גרמניה הראשונה.
אז בכלל.
כן. תקשיב, כולם מדברים על כך שזה בין גלדסטון לאמה סטון, אני מאמר על סנדרה הולר.
וואו.
זה לדעתי, זה היה הפתעה ברמה של אדריאן ברודי, זוכה על הפסנתרן. אני חושב שהמעמד שלה מאוד התחזק, היא גם מככבת באזור העניין, אז יש לה חשיפה כפולה, אמרנו כבר דברנו על הסיפור הזה שהאקדמיה בינלאומית יותר, ככה שלשחקנית מאירופה יש יותר סיכוי ממה שהיה בעבר, וגם בכל זאת צריך שיקרה איזה משהו מעניין, וגם העניין הזה, לילי גלדסטון, עם כל הכבוד, הרי התפקיד שלה ברוצחי פרח הירח, לא באשמתה, היא צריכה נפלאה, כתבו לדמות בלי הרבה נפח או דיאלוגים. כל העניין של השחייה שלה זה בגלל
הרקורד הזה של להיות הילידה האמריקאית הראשונה שזוכה. אני כנראה אצא אידיוט, כרגיל, אבל אני בכל זאת מאמר פה על...
אני אוהב את האימור שלך.
מייק הולר.
תראה, אני חושב שהיה יותר הגיוני לשים את לילי גלדסטון בקטגוריית שחקנית המשנה. אני חושב שזה יותר משקף את העבודה שלה ברוצחי פרח הירח. אבל אני מאמר שהיא אכן תזכה. רוצחי פרח הירח קיבל המון מועמדויות, הוא לא יזכה בכמעט שום דבר. אני חושב שכאן הוא כן יזכה. אני חושב שאנשים רוצים לראות את השחייה הזאת, ולכן היא תקרה. זה סיפור הוליוודי, מחמם לב. מאוד אהבתי את רוצחי פרח הירח, מאוד אהבתי את לילי גלדסטון ברוצחי פרח הירח. אני חושב שאמה סטון משחקת פשוט בליגה אחרת. הדבר היחיד שבאמת עובד לרעתה הוא שהיא באמת כבר זכתה, היא זכתה לא מזמן, אני מאמין שיהיו לה הזדמנויות נוספות לזכות בעתיד. כן, קטגוריית השחקנית. הגענו לקטגוריית השחקן הטוב ביותר, ברדלי קופר, מאסטרו, קולמן, דמינגו, עבור רסטין, סרט נטפליקס, שלא זכה כמעט לתעודה מחוץ לנטפליקס, וגם כן לא נראה לי שגם שם יותר מדי. פול ג'יאמטי, נשארים לחג, קיליאן מרפי עבור אופנהיימר, וג'פרי רייט, תפקיד ראשי במעשייה אמריקאית. אבנר הפייבורית, אני חושב, הוא קיליאן מרפי, כל הסימנים מעידים על כך, הגיע תורו. מה אתה חושב, האם זה באמת הולך לקרות ולהתגשם, או שאולי פול ג'יאמטי הולך לעשות פה משהו באמת מדהים?
כן, זה לא סגור 100%, אבל אני חושב שבגלל שאופנהיימר כל כך חזק, אז אני חושב שמרפי יזכה, כי לא, כי תמיד יש לאקדמיה את הקטע הזה שכאילו, שאני אף פעם לא מבין, כי אם הסרט כל כך טוב, זה לא מה שגם המשחק היה טוב.
אני לא חושב שיש סצנה באופנהיימר שקיליאן מרפי הוא לא חלק ממנה, הוא מאוד מאוד דומיננטי בסרט הזה, אני חושב שהוא עושה עבודה באמת נהדרת, אני מאוד אוהב אותו לאורך השנים, ואני אשמח שהוא באמת ייקח את הפסלון כמו שכולם חוזים לו, אבל פול ג'יאמטי, אם תהיה הפתעה, אני חושב שזו ההפתעה שהכי תשמח אותי, אבל אני לא חושב שזה יקרה, אני חושב שזה הולך להיות הערב של אופנהיימר, we will wait and see. אנחנו מגיעים לקטגוריית הבמאי, אבנר, קטגוריה ממש ממש רצינית ואיכותית. יש לנו את ג'ונתן גלייזר, אזור העניין, יורגוס לנטימוס, מסכנים שכאלה, כריסטופר נולן, אופנהיימר, סקורסזה, רוצחי פרח הירח, וג'וסטין טריה על אנטומיה של נפילה. נראה לי שכולנו מבינים ומסכימים שהגיע שעתו של כריסטופר נולן, ואיפה זה לא יקרה אם לא בקטגוריית הבמאי הטוב ביותר. האם תסכים, אבנר?
כן, אני מסכים, וזה גם סוג של פרס מפעל חיים. נולן מחזיק את הוליווד, אני חושב, כמעט על כתפיו ב-15 שנה האחרונות. בדיעבד, אולי הוא נותנים לו אוסקר על אביר האפל. הוא בטח הגיע לו יותר ממי שזכה באותה שנה, דני בויל, על נער החידות.
אני אוהב את זה, אני אוהב את זה שחיכו עד עכשיו, כי זה נתן לנולן את ההזדמנות גם באמת להתפתח. הוא עשה את דנקרק, זה כאילו היה הצעד הראשון שלו במרכאות לטריטוריית האוסקרים, ועכשיו הוא המשיך את זה עם אופנהיימר. אני אוהב את ההתפתחות ההדרגתית, אני חושב שהוא הגיע באמת, הוא הגיע בזמן למקום שהוא הגיע, לא לפני ולא אחרי, אני מרגיש שזה בדיוק בזמן מבחינתו. מסכים איתך שזה סוג של מפעל חיים, באמת ההישגים שלו בקולנוע המסחרי הפופולרי באמת ראויים לציון ולחגיגה, לא פחות מהבמאים שהוא ממשיך בדרכם.
עוד משהו לגבי נולן, הוא יזכה, וזה אומר שב-15 שנה האחרונות, רק 3 פעמים, במאי או במאית מאמריקה, זכו בפרס הבימוי, שזה די מדהים לדעתי. היה לנו קוריאני, היה לנו צרפתי, על הארטיסט, היה מקסיקאים, היה טיוואני, אנגלי, היו בריטים, וחוץ מהדניאלס, ודמיין שזל, וקטרין ביגלו, לא היו אמריקאים בעשור וחצי האחרונים.
באמת נתון, נתון מפתיע מאוד.
גם בקטגוריית הבימוי השנה, סקורסזה הוא האמריקאי היחיד. יש לנו צרפתייה, בריטי, יווני ועוד בריטי.
נייס.
וגם האמריקאי שמועמד הוא איטלקי.
ותראה לאן הגענו, לקטגוריה הגדולה מכולן, הסרט הטוב ביותר. תשמע, אני לא יודע אם אתה תסכים איתי או לא, אבל אני מסתכל על הרשימה של הסרט, הסרטים שמועמדים בקטגוריית הסרט הטוב ביותר, ואני אומר שאני באמת לא זוכר רשימה כל כך איכותית. זה רק אני, או שזה באמת רשימה איכותית במיוחד השנה?
זאת רשימה איכותית, כן. היא גם, אני חושב, מאוד מגוונת, אבל יותר מזה, אני חושב שיש פה 7 סרטים שהיו יכולים לזכות באוסקר בכל שנה נתונה.
אבל רגע, בוא, תן לי רגע להגיד את המועמדים, כן. כי שכחתי, אז בוא רגע נעבור עליהם. מעשייה אמריקאית, אנטומיה של נפילה, ברבי, נשארים לחג, רוצחי פרח הירח, מאסטרו, אופנהיימר, חיים שלמים, מסכנים שכאלה ואזור העניין. וכן, אני מסכים איתך, יש פה סרטים שבשנים אחרות היו בהחלט יכולים לזכות גם הם באוסקר, אם זו לא הייתה השנה של אופנהיימר, זאת אומרת, כי זו כנראה באמת השנה של אופנהיימר, וכנראה שגם הקטגוריה הזאת, הגרנד פינאלה, החגיגה הגדולה, כולם יעלו לבמה, והמוזיקה תתנגן, וכריסטופר נולן יחזיק מלא פסלונים, כמעט יפלו לו מהידיים. אם מישהו יכול להפתיע, מי זה יהיה?
זה יעזור העניין, אם מישהו יכול להפתיע. ולא רק בגלל העניין הזה שכאילו זה חשוב להצביע לסרט שואה, שמדבר על הבנאליות של הרוע וכל הדברים הבנאליים האלה. אבל זה לא יקרה.
יש לי הרגשה שדווקא זאת מרגישה לי הקטגוריה הכי בטוחה והכי הכי נעולה. כאילו אני אומר, יכול להיות שאופנהיימר יקבל אחד יותר, אחד פחות, אולי באחד מהקטגוריות של הקראפט, של הצילום, של כאילו, אולי שם משהו לא יסתדר בדיוק לפי התוכנית, אבל בקטגוריה הזאת לא נראה לי שיש תסריט שהוא לא לוקח את זה. הכי הרבה מועמדויות, להיט קופתי עצום, להיט ביקורתי עצום, כל המומנטום של עונת הפרסים, הנרטיב שנולן הולך השנה לעשות את זה בגדול, נראה לי שבאמת אי אפשר לעצור את הרכבת הזאת.
אני רק רוצה לעשות סיכומון, אז אנחנו פה מדברים על כך שאופנהיימר זוכה ב6-7 אוסקרים, כולל לסרט במאי, שחקן ראשי ושחקן משנה, ברבי זוכה ב3, עיצוב הפקה, עיצוב תלבושות ושיר מקורי, אנטומיה של נפילה בתסריט ואולי גם בשחקנית, אזור העניין בסרט בינלאומי ואולי גם בעיצוב סאונד, נשארים לחג, מסתפק בשחקנית משנה, מעשייה אמריקאית בתסריט מעובד, ומסכנים שכאלה ורוצחי פרח הירח, יהיה להם כנראה או אוסקר אחד או כלום.
רוצחי פרח הירח אולי שחקנית, מסכנים שכאלה אולי איפור, תלבושות,
כן, אולי.
אם לא משהו כזה, אז באמת מסכנים, כן. שכאלה הסרט עם מספר המועמדויות, מה זה השלישי בגודלו? מקום שלישי מבחינת המספר המועמדויות?
כן, בצמרת.
כן, בוא נגיד, זאת תהיה אכזבה גדולה מבחינת יורגוס לנטימוס והחבר'ה.
אני גם רוצה להגיד שיש לנו פה אוסקר שהרבה מאוד מהמועמדים, מועמדות, יש תחושה שהם היד הנטויה, גם נולן, גם לנטימוס, גם ג'סטין טריה, גם גרבי, גם אמסטון, גם ברדלי קופר, זאת אומרת, יש תחושה שיש עוד מה לחכות מהם.
קורד ג'פרסן? אני מקווה.
כן. כן. לא כזה בטוח לגבי אחרים, אבל הם בוודאות, אז יש פה תחושה שזה לא סוף האוסקר הזה, אלא הוא...
אולי סוג של מעבר, יש לך את סקורסזה ואת מיאזאקי ועוד כל מיני, ואת אלכסנדר פיין וכל מיני נציגים באמת, כן. יותר ותיקים, ויש גם את הדור הבא, למרות שגם גרטה גרביג כבר די התרגלנו כבר לפגוש אותה באוסקר, וטוב, כן. שכך. וטוב שכך. כן. אוקיי, אז טקס האוסקר, יום ראשון בלילה, בין ראשון לשני, זה יוצא 10 למרץ. באיזה שעה אתה אמרת? זה שעון ישראל? 2 בלילה?
כן.
וכן, בוא נקווה שאנחנו טועים, ושיהיו מלא הפתעות, שיהיה מעניין.
אני אמרתי על הפתעות.
כן, אתה אמרת. עדיין, יש לי תחושה כזאת, באמת, אתה צודק, אי אפשר לראות את זה מראש, זה קורה, ובגלל זה מפתיע, כי לא ראית את זה מתקרב. אבל בוא נקווה שבאמת יהיה טקס מעניין, ושלא נרדם לפני החלקים הטובים. לכבוד יום הולדתו ה-70 של הבמאי האמריקאי הג'ינג'י רון האוורד, שחל בשבוע שעבר, אבנר ואני החלטנו להקדיש לו את הטופ 5 שלנו להפעם, למרות שהאוורד הוא אחד הבמאים ההוליוודים המצליחים ביותר של שנות ה-80 וה-90, למרות שהוא חתום על שורה ארוכה של סרטים כיפיים, ולמרות שהוא גם זכה באוסקר עבור סרטו נפלאות התבונה, הוא אינו זוכה להערכה רבה, וגם בין הבמאים ההוליוודים המסחרים המצליחים של שנות ה-80 וה-90, נגיד הוא פחות אהוב מרוב ריינר, לדוגמה. עם זאת, מבט קרוב יותר בפילמוגרפיה של האוורד, חושף גוף עבודות מבדר, מרשים, מגוון ועקבי, הוא מסוג הבמאים שכולם ראו את הסרטים שלהם, או בזמן אמת בקולנוע, או אחר כך ב-DVD, או באחד מערוצי הסרטים, וחשבנו שנחמד רגע להיזכר בכך. אז אבנר, סרטי רון האוורד, מקום חמישי שלך.
אוקיי, יש לי רק התחכמות אחת בחמישייה, והיא במקום החמישי. אחד הסרטים האחרונים שלו, רון האוורד, צריך להגיד, זה במה שפעם היה אורח קבוע באוסקר, ואז כמו שקורה להרבה במאים, למשל רוב ריינר הוא מעמדו מאוד ירד, אני חושב שהוא עושה סרטים טובים גם בתקופה האחרונה של הקריירה שלו, ואחד האהובים עליה זה בלב הים, מ-2015, סרט שראיתי עם אבא שלי בפריז, שנינו נהננו מאוד, זה סיפור על הסיפור שהיה השראה למובי דיק, סיפור על צד לוויתנים, וצריך גם להגיד מילה על הצוות השחקנים של הסרט, תום הולנד, שמאז נהיה כוכב ענק בספיידרמן, ולא אחר מאשר ידידנו, שזה אתה דיברנו עליו, סיליאן מרפי.
קיליאן.
מר מרפי, האירי, בסרט הזה. סרט נהדר, אם לא ראיתם, וכנראה שלא.
עם קריס המסוורת, כמובן. ציינת את קריס המסוורת?
לא, אבל הוא היה פחות רלוונטי לנרטיב הזה של סרט שהיו בו שחקנים שמאז עלו לגדולה.
אוקיי, יפה. מקום חמישי שלך, בלב הים קוראים לו? In the heart of the sea?
בעברית, כן. In the heart of the sea, כן.
יפה. מקום חמישי שלי, אני מודה שהיה לי מאוד קשה לבחור את המקומות החמישי והרביעי, יש המון סרטים שהיו יכולים להיכנס לשם. בכל מקרה, במקום החמישי בחרתי סרט פחות מוכר של רון האוורד, Late Shift, סרט מ-1982, זה סרט האולפנים הראשון שלו. האוורד, כפי שאתם אולי יודעים, התחיל את דרכו כשחקן, הוא שיחק באמריקן גרפיטי של ג'ורג' לוקאס, אחר כך הוא גם שיחק בסדרה Happy Days, איזה סיטקום 50-Z כזה, שהיה פופולרי גם בארץ. ו-Late Shift זה בעצם מסמן את המעבר של האוורד ממשחק לבימוי. הוא עזב בדיוק את Happy Days, לקח איתו את הנרי וינקלר, שגילם בסדרה את פאנזי, לשחק בתפקיד הראשי, והוא ליהק לצידו שחקן צעיר ואלמוני בתפקיד ראשון בקולנוע, שחקן בשם מייקל קיטון, שגם אחר כך חזר לעבוד עם האוורד בסרטים נוספים. שני חבר'ה בעלי אישיות הפוכה, עובדים במשמרת לילה בחדר ביתים במנהטן. לא סרט מבריק במיוחד, סרט משעשע, מבדר, ראיתי אותו בפעם הראשונה, אני זוכר בזה אחר צהריים גשום בטלוויזיה, ואני זוכר שמייקל קיטון עושה שם עבודה מצוינת, וזה בעצם הזניק את הקריירה שלו. זה דבר שגם כן רון האוורד עשה פעמים רבות, הוא בעצם התחיל את הקריירות של כוכבים רבים, מייקל קיטון הוא אחד מהם. במקום החמישי שלי, Late Shift, וזהו, מקום רביעי שלך, אבנר.
ווילו, שחייב להגיד, תמיד, תמיד מתרבבים לי בראש שלושה סרטים. השיחה הקסומה, ווילו והאגדה. אני יודע שיש פערי איכות בין השלושה, אבל שלושתם סרטי פנטזיה שראיתי בערך באותו זמן, באותו גיל. זהו, ווילו הוא כמובן הרבה הרבה פחות מפורסם מהנסיכה הקסומה, אבל עדיין סרט חמוד, הלא כן?
סרט חמוד, ואני חושב שזה גם סרט הפריצה של ול קילמר, אם אני לא טועה, לפחות עבורי, אני זוכר שזה הייתה הפעם הראשונה שראיתי את ול קילמר, ואמרתי, וואו, הוא די מגניב, הול קילמר הזה. מקום רביעי שלי, יכולתי גם כן לבחור את ווילו, יכולתי לבחור את קוקון, יכולתי לבחור את ספלאש, או את כופר, זה כולם סרטים שהיו יכולים להגיע לפה, אני בסוף בחרתי שני סרטים אחרים, בחרתי את מלכודת אש מ-1991, את העיתון מ-1994, המון כוכבים מה-90s, מייקל קיטון, רוברט דובל, גלן קלוז, מריסה תומי בעיתון, שעוקב אחרי חבורת עיתונאים בניו יורק, במלכודת אש, זה סרט על קבעים, בשיקגו יש את קורט ראסל, בילי בולדווין, רוברט דה נירו, דונלד סאדרלנד, סקוט גלן, ג'ניפר ג'ייסון לי, רבקה דה מורני, שני סרטי 90s על כל המשתמע מכך, סרטים מבדרים, לא סרטים גדולים, אבל הם בהחלט עושים את העבודה, כמו שרון הווארד יודע לעשות את העבודה. שתי דוגמאות מצוינות לכך, מקום רביעי, מלכודת אש והעיתון. אבנר, מה במקום השלישי שלך?
כן, אז זה מדהים בכמה ז'אנרים שונים הוא פעל, אני לא יודע אם זה לטובתו או
לרעתו. ועודנו פועל, עודנו פועל.
כן.
אבל זה באמת מדהים, לעבור על הרשימה שלו, זה עשה כמעט הכל לדעתי.
כן. אני אגיד שאצלי כמעט נכנסו סרטי דן בראון, דווינצ'י, מלאכים ושדים, אינפרנו, ביניים היו כיפים, ביקורות שחטו אותם, אבל אני נהניתי, מה לעשות? אבל במקום השלישי בחרתי קצת לצאת ידי חובה, אפולו 13, נראה לי זה נחשב להסרט שלו, בזמנו כמעט זכה באוסקר, אבל לב אמיץ לקח לו את הפסלון. מעניין, אני לא משתגע על הסרט הזה, יש פה צנה אחת שאני לא אשכח, שאשתו של הגיבור, הטבעת נישואין שלה נופלת במקלחת, לתוך צינור הניקוז, וזה כאילו מסמל את זה שמשהו נורא הולך לקרות. אין שוט יותר שומרני בהיסטוריה של הקולנוע האמריקאי, אפילו באמת תחיות עשו את זה ביותר טוב טעם, משהו דומה. גם הכניס לפנתיאון את הביטוי יוסטון, יש לנו בעיה. אבל אני מודה, זה לצאת ידי חובה קצת, זה לא סרט שאני משתגע עליו במיוחד, אבל זה היה נראה לי מוזר לא לשים אותו בחמישייה, כי זה הסרט הכי מוערך ומצליח שלו, אני חושב.
אני מסכים איתך שצריך לבחור את הסרט הזה, גם אני בחרתי אותו למקום השלישי שלי, אפולו 13. מבין הסרטים הלכאורה, באמת סרטי האוסקר הגדולים והחשובים של רון הווארד, לדעתי זה הסרט הטוב ביותר, אתה צודק, זה קולנוע שמרני, צ'יזי, קיצ'י, משהו מאוד אמצע הדרך, אבל אני חושב שפה הוא עושה את זה בצורה מאוד אפקטיבית. מי שעוזרים לו כמובן הם השחקנים, תום הנקס, שהוא עוד שחקן שאפשר להגיד שהוא פרץ אצל רון הווארד בספלאש, מוביל את הצוות שחקנים, ביחד איתו גארי סיניס, אד הריס, ביל פקסטין, קווין בייקון, צוות איכותי ביותר. מה שמעניין בסרט הזה שהוא בעצם, הוא היה מועמד לתשעה אוסקרים, אבל לא בקטגוריית הבמאי, ואני זוכר שבזמנו זה היה סוג של סיפור, אני חושב שהאוורד מאוד מאוד נפגע מזה, זה אחד מהנרטיבים, איך יכול להיות שהסרט מועמד בכל הקטגוריות, והבמאי לא מקבל מועמדות, ובאמת אני חושב שזה שיקף את חוסר הערכה כלפי האוורד במקרה הזה, אבל מה שקרה כתוצאה מכך, זה שכמה שנים אחר כך היו צריכים לפצות את רון האוורד, וזה קרה עם נפלאות התבונה של דעתי, הוא לא אחד מהסרטים הכי טובים שלו, אולי תכף אנחנו נגלה שאתה חושב אחרת. באותה שנה, כדי להפוך את העניינים לעוד יותר גרועים, באותה שנה רון הווארד התחרה מול דיוויד לינץ' שעשה את מלהולנד דרייב, מול רוברט אלטמן שעשה את גאספורד פארק, מול ריטלי סקוט על בלק הוק דאון, ופיטר ג'קסון על שר הטבעות הראשון. מבין החמישה האלה, אני חושב שרון הווארד הגיע לזכות הכי פחות, לחשוב על זה שדייוויד לינץ' ורוברט אלטמן ורידלי סקוט עדיין בלי אוסקר, זה באמת מאוד מעציב, אבל כך יצא, אני חושב שרוברט אלטמן היה בזמנו מועמד, אבל אז הוא היה מועמד לשחייה, ואז הוא התחיל לדבר נגד המלחמה בעיראק ובאפגניסטן, והוא התחיל ללכלך על הזוכים באוסקר בשנים הקודמות, ללכלך על אמריקן ביוטי, אז נראה לי שהוא יותר הפסיד את האוסקר במקרה הזה, מאשר שרון הווארד זכה, אבל עדיין אחת הזכיות הפחות מוצדקות בקטגוריית הבמאי, עם כל הכבוד לרון הווארד, הייתי הרבה יותר בסדר עם זה, אם באמת הוא היה זוכה עבור אפולו 13, מקום שלישי שלי. הגענו למקום השני, אבנר, מה בחרת?
תראה, אם שורת התבונה יוצא היום, הוא לא היה זוכה באוסקר, בקושי היה מועמד, בטח היו יורדים עליו, אבל מה לעשות, אני אוהב אותו, לפחות אהבתי אותו בזמן אמת, זה סרט על המתמטיקאי ג'ון נש, סרט חכם, יפה ומרגש, שוב, מהסוג שהיו עושים פעם, לא כזה מזמן, והיום כבר לא עושים, כי זה סרט לא ציני, ובכלל, רון הווארד הוא במה היא לא ציני, אבל זה ציבה במקום השני.
וואו, ממש בחירה כן. חזקה מאוד.
די, לא, אבל זה סרט די מוכר ומצליח, אז גם...
כן, אבל עם כל ההקדמה שהבאתי, ובאמת הייתה לי הרגשה, כן. בזמן שאמרתי את זה, את הדברים, חשבתי שאולי אתה עוד הולך לבחור, אז זה כן, זה מעניין איך אצל שנינו, זה הלך לשני כיוונים מאוד כן. שונים. אוקיי, מקום שני שלי, אני בחרתי את הורים במשרה מלאה, Parenthood מ-1989, אחד הסרטים האהובים עליי של הווארד, אולי הסרט האהוב ביותר. זו דרמה קומית 80'sית, קיצ'ית, סנטימנטלית, ומאוד מאוד אמריקאית, על כמה משפחות, על הורות, על נישואים, על גידול ילדים. הפך להיות סרט די קלאסי עם השנים. סטיב מרטין מוביל את צוות השחקנים, לדעתי זה אחד התפקידים הקולנועיים הטובים שלו. לצידו ריק מורניס, דיין וויסט, מרי סטינברגן, טאם הלסי, קצת אחרי המדאוס, וגם קיאנו ריבס וחואקין פיניקס הצעירים, זה גם כן נחמד לפגוש אותם. למרות ההוליוודיות והסחריניות, לא כל הבעיות נפטרות בסוף, וגם זה עומד לזכות הסרט, ובסך הכל זה אחת הקומדיות האהובות עליי משנות ה-80, במקום השני שלי, הורים במשרה מלאה. אבנר, הגענו למקום הראשון, תפתיע אותי.
זה סרט שהפתיע אותי, הפתיע אותי, עם כל הכבוד לרון הווארד, הפתיע אותי להיזכר שרון הווארד ביים אותו. מדובר בפרוסט ניקסון, שרון הווארד ביים אותו, נכון?
נכון.
אני עושה דאבל צ'ק. לא, פשוט כי זה סרט קצת פוליטי ומחוספס, גם על פי תסריט של בריטי, אז לא יודע, לא כך מתאים שרון הווארד יביים אותו, אבל הנה, אולי אנחנו צריכים להעריך אותו יותר ממה שחשבנו. סרט מצוין, זה היה בעיני הסרט הכי טוב מבין המועמדים לאוסקר באותה שנה, הוא הפסיד לנער חידות ממומבי, בשנה היא שהאביר אף לא היה מועמד, שנה חלשה באופן כמעט הזוי באוסקר, עם בג'מין בטן ומילק ווואלסים בשיר, שלא זוכה בסרט הבינלאומי. בקיצור, סרט עצום וגם כל כך רלוונטי, סרט על שחיתות שלטונית. אפשר בקלות, זאת אומרת, אני מדמיין כבר את מה זה, ינון מגל נתניהו, או ריקלין נתניהו.
וואו, כן. זה יכול להיות, זה יכול להיות מעניין מאוד.
הקטע הזה שניקסון צועק, נפלט לו, אם הנשיא עושה את זה, אז זה חוקי,
כן.
זה קטע בעיניי אחד הקטעים, אחד הרגעים הקולנועיים הכי חזקים שאני ראיתי. 15 שנה האחרונות, לכל הפחות.
יפה מאוד.
אז כן,
בחירה מעולה. בחירה מעולה, וכמו שגם עשית לי כבר כמה פעמים בעבר עם הרשימות האלה, אתה שוב עושה לי חשק לחזור ולראות במקרה הזה את פרוסט ניקסון. אמרת שאנחנו צריכים להעריך את רון הווארד קצת יותר, אני חושב שבגלל זה רציתי לעשות את הרשימה הזאת, כי באמת גם אצלי בראש, הוא כל הזמן נתפס בתור במאי פחות, הוא כל כמה שנים גם מזכיר לי את זה, עשה לפני כמה שנים את ה-Hillbilly Elegy, לדעתי סרט נוראי.
נוראי.
שהיה לי מאוד מאוד קשה איתו. מאוד לא אהבתי את סולו, שהוא נכנס שם והחליף את...
נורא.
פיל לורד וכריסטופר מילר. גם כן, כאילו כל פעם שאני טיפה בא לתת לו קרדיט, הוא כל פעם מזכיר לי למה אני לא חושב שבאמת מגיע לו להיות עם הגדולים. מצד שני, הוא ממשיך לעבוד, והוא ממשיך לעשות דברים מעניינים, הוא ממשיך להיות מגוון. יש גם כל כך הרבה סרטים שלא יצא לנו עכשיו להזכיר, בסקירה הזאת. באמת, במאי רציני, מגיע לו יותר כבוד, נראה לי שזו הפואנטה. הגענו למקום הראשון שלי, אני מצטער אבנר, אבל אני מרמה ומתחכם, אבל אין לי ברירה אחרת. אני בחרתי את Arrested Development, משפחה בהפרעה, שזה נכון, זה סיטקום, ונכון, זה טלוויזיה, ונכון, רון הווארד גם לא יצר את הסדרה הזאת, אבל, זה הנימוק שלי והתירוץ שלי, הווארד הוא כן הגה את הרעיון לסיטקום המשפחתי הזה, הוא כן שכר את היוצר ואת הכוח היצירתי המרכזי, מיץ' הורוויץ, הוא כן זה שדחף לכיוון של לצלם את הסדרה במצלמה אחת ולהימנע מצחוק מוקלט, הוא אחד המפיקים של הסדרה, אני חושב שהוא גם ביים כמה פרקים, והוא גם משמש כקריין בכל הפרקים של הסדרה, לדעתי זה סיטקום לא פחות מגיוני, אחת מסדרות הטלוויזיה לדעתי המוצלחות והמשמעותיות של המאה ה-21, וביי פאר זה הדבר הכי טוב לדעתי ששמו של רון הווארד נקשר אליו, הוא בא מהטלוויזיה במקור, אני חושב שב-Arrested Development הדברים באמת הגיעו לאיזשהם גבעים, שאני באופן אישי פחות נתקלתי בהם בסרטים של רון הווארד, כמה שאני נהנה מהם וכמה שאני מחבב את חלקם. הסדרה לא ממש הצליחה, היא בוטלה, אבל השלוש עונות הראשונות של הסדרה קוראות מצחוק, מתישהו הפיקו בנטפליקס עוד כמה עונות, לדעתי מוצלחות פחות. Arrested Development, ג'ייסון בייטמן, מייקל סרה, ג'פרי טמבר, וויל ארנט, ג'סיקה וולטר ועוד ועוד. ואני לא חושב שיש עוד משהו שרון הווארד עשה שאפשר להגיד שהוא גאוני, אבל Arrested Development בעיניי הוא גאוני, לחנו במקום הראשון. בבקשה תסלח לי, אני מקווה שלא חרגתי מההגדרות שלנו.
כדי לסיים בנימה רומנטית, אני רוצה לספר שרון הווארד חגג את יום הולדתו 70, בהליכת בוקר עם זוגתו, שריל, הם ביחד מאז שנפגשו בתיכון, שזה אומר שהם נשואים מאז 1975,
מאוד לא מפתיע אותי, זה לא מפתיע אותי לשמוע דבר כזה על רון הווארד.
אני גם, אני זוכר שכתבת ביקורת מאוד שלילית על סינדרלה מן.
כתבתי ביקורת מאוד שלילית על סינדרלה מן, ואז אורי שאלתי אל בא אליי ואמר לי, אישי, שיהיו לך ילדים, אתה תבין. ואתה יודע מה אבנר?
מה?
הוא צודק. טוב, בלי להרגיש שהגענו לסופה של תוכנית נוספת של סינמה סבבה, תודה רבה שהייתם איתנו, מאזינות ומאזינים, יקרות ויקרים. אבנר, לי היה ממש ממש כיף לדבר איתך, אני מקווה שגם לך היה בסדר.
תמיד.
מעולה. אל תתביישו לספר לחברים שלכם על הפודקאסט שלנו, אל תפחדו לדרג אותנו באפליקציות או בנגנים או ב-whatever, ספוטיפיי, אפל, גוגל, אמזון, נראה לי גם אנחנו גם שם. ואנחנו ניפגש ממש בקרוב, ועד אז תמשיכו לראות סרטים ותשמרו על עצמכם. ביי.
ביי.
ביי, להתראות בפעם הבאה.
ביי ביי.